אתם מאזינים למצפן, הפודקאסט שנותן לכם ידע וכלים בכל מה שקשור לעולם המולטי פמילי, מבית ולורה, המתמחים במולטי פמילי בלבד. אם אתם מתעניינים או משקיעים בנדלן בארצות הברית, אתם במקום הנכון. ועכשיו, תרשו לי להציג את המארח שלכם, רועי מעודי.
שבוע טוב לכל המאזינים של הפודקאסט, שבוע חדש. גם השבוע הזה אנחנו בלי טל, שעדיין במילואים. אבל לפני שבועיים הייתה פגישה מעניינת אצלי בבית, עם לא אחר מהאחד והיחיד אליאב אלאלוף, ברוך הבא אליאב, נתחיל מזה, אמרתי נחכה לסוף, אני זה, אבל...
תודה, תודה.
ברוך הנמצא. והייתה לנו פגישה מאוד מעניינת, אני חייב, מי שלא יודע עובדה מעניינת על אליאב, זה שהוא אחד האנשים שיותר מוכשרים בבשר וגריל, אז עשינו ככה ארוחה מגניבה, וכמו כל מפגש, ריתקת אותי ואת לירז עם הרבה מאוד סיפורים, ואחד מהסיפורים שלך היה על שני זאבים.
כן.
ואני מת על הפגישות שלנו, כי יש שם איזה ספייק כזה של, בוא נאחי, נתת לי פה איזה כיוון מחשבה חדש, ואמרתי לך, טוב, אתה לא נמצא, בוא נקליט פרק ביחד. ולשמחתי הסכמת, אז המון המון תודה דבר ראשון, וגם זה הזמן בנוכחות שלך הפיזית להגיד לך תודה על כל הפודקאסטים, אני תמיד נותן קרדיט בפודקאסטים, אבל עכשיו יש לי זכות להודות לך באופן אישי על כל העבודה שאתה עושה עבורנו, אז המון המון תודה. אז בוא תן כזה בריף למאזינים על הסיפור המרתק הזה של שני זאבים, ואחר כך נחבל את זה לנדלן.
אוקיי. טוב, אז סיפור אינדיאני עתיק, הוא מספר על נכד שיושב ליד המדורה עם הצ'יף האינדיאני, עם ראש השבט. והילד מסוקרן לדעת מה הופך להיות אנשים טובים או רואים. נכון? אם אתה כושל או מוצלח. וראש השבט מספר לכולם, גם לילד, על המאבק בין שני זאבים.
אוקיי.
הוא לא זאב אחד, הוא אומר לילד, הוא הזאב הטוב. הוא חותר לשלום, לצדק, שוויון. הוא ניזון מאהבה, חוכמה, אמונה ויושרה. והשני, שואל הילד, השני הוא הזאב הרע. הוא פוגע, משפיל, הורס, מרסק בלי לחשוב על השלכות. הוא ניזון מפחד, תסכול, קנאה, שנאה. והילד מביט בצ'יף בעיניים סקרניות ושואל כזה בכל רועד, איזה מהזאבים מנצח? אז הצ'יף מביט חזרה, מחייך אליו ואומר, הזאב שמנצח... הוא הזאב שאתה מאכיל. עכשיו, אני אישית מתחבר לסיפור הזה, גם בעולם של השקעות, כי אני מאמין שאצל כל משקיע, מתחולל קרב פנימי בין שני זאבים. אחד אפשר לקרוא לו שנאת הפסד, ולשני קוראים פומו. וכששנאת הפסד מנצחת, בעצם המשקיע אומר לא תודה. הוא מסרב להשקיע, לא משנה מה אתה מציג לו. וכשהפומו, מה שקרה, שהפומו מוביל אותך, המשקיע אומר, אני חייב את זה עכשיו, לא משנה כמה גבות העובדות.
עכשיו, הסיבה שאני אהבתי את הסיפור הזה מאוד, זה כי אני ממש התחברתי למה שאתה אומר. אתה אמרת את המשפט הזה כשדיברנו על ההקשר, ואני אשכרה חווה את זה, ואיך שאמרת את המשפט הזה, זה הזכיר לי שני סיפורים.
אתה כאילו דמיינת אנשים.
בדיוק, איך שאמרת את זה, קפצו לי שני אנשים שפשוט התנהגו בדיוק ככה. ואלה האנשים שאנחנו נדבר עליהם היום, וזה למעשה יהיה החיבור של הסיפור שלך לנדלן.
אוקיי.
וזה שני משקיעים, לא זוג, שני אנשים נפרדים, אחד גבר, השנייה אישה, אנשים מקסימים, אבל כמו שאמרת, לפעמים... הזאב הלא נכון ניצח ברגע הלא נכון.
אוקיי.
עכשיו, למשקיע הראשון נקרא לצורך הדיון אריק, השם המלא שאמור במערכת, ואת המשקיעה נקנה נוגה, נקרא לה נוגה. שניהם קיבלו הזדמנות להשקיע בפרויקט שלנו, די בתחילת הדרך שלנו, פרויקט קטן, והם היו חשופים לעוד פרויקט נוסף של חברה מתחרה באזור המידווסט. לא ניכנס לפרטים, אין עניין. העניין הוא שהקליקה של היום היא כל כך קטנה, שכל המשקיעים חשופים לכל העסקאות, ולמעשה שניהם הגיעו לשני פרויקטים זהים, שהם היו צריכים לקבל החלטה. עכשיו, עם נוגה זה היה הרבה יותר קל, דיברנו איתה, היא מאוד מאוד שמחה להשקיע בפרויקט שהצענו, והיא טיפוס קצת שונה, אבל אריק הוא מאוד מאוד אנליטי, והוא מאוד מאוד סקפטי, okay. גם קצת ציני,
okay.
והוא עבר על כל הפרטים, אקסלים, עניינים, ופסל את הפרויקט שלנו.
למה הוא פסל? מה עורר בו את הזאב הרע?
אוקיי, מה עורר בו? זה מה ששאלה ידעתי לפני הסיפור. למה הוא פסל? אבל מה שעורר בו את הזאב הרע, כמו שאמרת אז, לכאורה, מה שעורר אצלו את הזאב הרע, זה העובדות. הפרויקט שלנו, שעשינו, הוא פרויקט שעל הנייר, כל משקיע שיש לו קצת common sense, אמור להגיד לו לא. גם אתה, גם אני, אנשים שלא מבינים נניח, היינו אומרים לא. דבר ראשון, הפרויקט היה פרויקט קטן, 48 יחידות בלבד. הוא נמצא בעיר קטנה באינדיאנה, שהמקבילה שלהם, אני צריך לתת הקבלה לישראל, זה ערב. לפני עיר הבעדים.
כן.
סבבה? עכשיו, זה אזור שאתה נוסע בו, אתה מרגיש כאילו חזרת בזמן.
וואלה.
אין לך את הגרפים היפים של הצמיחה, ודמוגרפיה, ותעסוקה חיובית. זאת אומרת, כל פרמטר סטטיסטי שאני אציג לך, כנראה לא ילהיב אותך, בסדר? או שאפילו ימשוך אותך להגיד, מה אתה משוגע, מה אני אשקיע שם?
האמת שנשמע גרוע מאוד.
בדיוק. אבל, וזה אבל הכי גדול, וזה מה שאני מסביר לכל משקיע שעובד איתנו. אנחנו בחברה בוולורה, אנחנו מאמינים בעבודת שטח. זה הדבר שינצח כל אתר, כל סטטיסטיקה שתביא לי, בסדר? וכמו שאומרים, the map is not the territory. בסדר? ואני תמיד אומר למשקיעים, שימו את הבדיקות שאתם עושים באונליין בפרספקטיבה שהיא לא תמיד מדויקת ולא תמיד נכונה. אז אנחנו הלכנו והשקענו שבועות, אני לא צוחק אליה, שבועות בלימוד. אני טסתי, צ'ד הלך, כל האנשים מתווכים, חברות ניהול. עכשיו, במהלך כל הבדיקות האלה והנסיעות האלה, גילינו משהו מאוד מעניין, שזה מבחינתי, אני הפלתי את ההחלטה, כן?
Okay.
קיבלנו נתון שלא מופיע באף סטטיסטיקה, באף אתר, באף דק משקיעים סקסי ככל שיהיה. והנתון הזה היה שכל הבניינים, כל המולטי פמילי שהיה בעיירה הזאת, כולם בלי יוצא מן הכלל היו ב-100% תפוסה עם רשימות המתנה.
וואלה.
בסדר? עכשיו,
ביקוש עצום.
That's what I call a clue. לזה אני קורא רמז.
כן, אה? מה שאני אקרא.
עכשיו, הביקוש היה עצום, ואגב, עד היום הוא עצום. בגלל זה אני אומר, כל פעם, כל עסקה שיביאו לי באזור הזה, אני קונה, בלי לבדוק. קונה.
כן.
עכשיו, הביקוש היה עצום, למרות שאם אתה הולך למקרו-כלכלה ולאתרים ולדמוגרפיות, אין לזה הסבר.
כן.
בסדר? עכשיו, לא רק זה, אני תמיד אומר, אחרי שקנינו את המתחם הזה, הכל עבד מושלם, פלולס. אני תמיד אומר את הבדיחה הזאת, כאילו מישהו בדיסני כתב לנו את התסריט של ההשקעה הזאת.
מה שנקרא אגדה.
בדיוק, אגדה. השיפוצים הסתיימו לפני הזמן, ופחות ממה שתקצבנו. יותר תפוסה ממה שתוכנן. השכר דירה שלנו קפץ ב-40% מהפרופורמה. זה משוגע. זאת אומרת, כל דבר שחלמנו עליו בתוכנית העסקית, קרה טוב יותר, ואני אומר לך, קרה טוב יותר על סטרואידים.
כן,
אה? עכשיו, ההשקעה הזאת הסתיימה אחרי שנה וחצי. שנה וחצי במקום 3 שנים שתכננו, וצפי לעוד הערכה של 5 שנים, ומימשנו אותה ברווח מטורף. כמה מטורף?
כמה?
42% לשנה למשקיעים.
וואו.
זאת עסקה חלומית.
זה תשואות של הייטק.
בדיוק.
קיצור, אריק הפסיד הרבה מאוד רווח, ובטח נוגה מרסוטה.
נוגה מאושרת, אבל זה מוביל אותי לפרויקט השני.
אוקיי.
דיברנו לפרויקט שלנו.
כן.
אז הפרויקט השני...
של החברה המתחרה.
בדיוק. כן. היה פרויקט שנוגה אמרה לו לא, אבל אריק בסוף החליט ללכת עליו. עכשיו, כשנוגה בא אלינו, הרבה מאוד משקיעים מגיעים אלינו, ואתה יודע, מה אם הוא תשמע, אני מתייעץ איתך.
בקטע חללי.
בדיוק, בוא, יש לי פה תוכנית, יש לי פה השקעה, בוא תגיד לי מה אתה חושב, אנחנו...
למרות שלכאורה יש לך אינטרס להגיד להם מה פתאום, תשקיעו אצלי.
נכון, זה בדיוק המשפט של אריק, אגב.
כן.
אבל נוגה היה בינינו חיבור מאוד מאוד טוב, הייתה כימיה מאוד מאוד טובה, והיא אמרה לי, תשמע, רואי, אני סומכת עליכם, אני יודעת גם שאתה תיתן לי עצה נכונה, בוא תראה לי. אמרתי לה, אוקיי. עכשיו, אני גם סקרן, בתור יזם, אתה יודע, לראות השקעות אחרות, תוכניות אחרות, underwriting, חיתום. ובוא נגיד שהציגה לי את התוכנית העסקית, נגיד בנימוס, מאוד שאפתנית, ובוא נגיד שהיא לא מבוססת על עובדות. בסדר?
כן.
עכשיו, מה שיפה פה זה שנוגה הקשיבה לנו. בסדר? אריק גם התייעץ איתנו, בסדר? וזה היה מצחיק, כי לא אמרתי לאריק, אני מכיר את התוכנית העסקית הזאת, הוא הציג לי את זה, אתה יודע, אני זורם. וסקפטי, כמו שהוא, אמרתי לך, הוא קצת ציני, הוא אמר בדיוק את המשפט שלך.
כן.
יש לך אינטרס, אתה רוצה שאני אשקיע אצלך, זהו, אתה הורם, אז מן הסתם אתה תבוא ותגיד לי.
בטח, כן.
עכשיו, למה הוא התלהב מאותה עסקה?
אם אני שופט לפי מה שאני שמעתי בפודקאסטים שלך עד היום, הוא בטח הגיע למשרדים מפוארים, מגדל בתל אביב, יש שם כזה הכל פנסי שמנסי.
אז דבר ראשון, אני מחייך כי אתה מקשיב לפודקאסטים שלי, שזה כבר מחמאה ענקית. אבל נכון, הוא הגיע למשרדים. מי שהגישה לו אספרסו, כמובן חייב את העוגיית לוטוס בצד עם האספרסו, נכון?
ברור.
לא משלמים על זה, זה חינם.
כן.
ואז הגיע אליו איזה איש מחירות חתיך כזה עם בלייזר כחול, כי כחול זה צבע שמראה אמון וכאלה, נכון? והוא כמובן נתן לו את הנאום שאתה מכיר, אני מתנצל שאני מאחר טיפה, אנחנו פשוט, יש לנו מיליון אנשים שמתחלנים להשקיע אצלנו, אז אני מתנצל שאתה ממתין. וכמובן הראה לו מצגת מדהימה על מסך 4K 75 אינץ', ואתה יודע מה עוד הראה לו?
מה?
את השותף האמריקאי המקומי. השקר הגדול של התעשייה.
כן.
עכשיו, הכל נראה מעולה על הנייר. אתה מגיע למשרדים, הכל מתוקתק, הכל יפה. אבל כל זה, אם אני מתחבר לסיפור שלך, למעשה הזין את תאוות הבצע של הזאב הרע של אריק. סבבה? עכשיו, מה קרה בפועל? התוכנית העסקית, היא הכינו אותה ברשלנות הכי פושעת שיכולה להיות.
איך אתה יודע?
אז איך אני יודע? לפי ההסבר שנתנו לאריק, בסדר? בעלויות סגירה, אני מדבר איתך בפרופורמה, היו סכומים, סליחה, בפרופורמה היו סכומים, אבל בעלויות סגירה שהעסקה הסתיימה, היו סכומים שלא היו בפרופורמה. זאת אומרת, התווספו כל מיני דברים. עכשיו, דברים יכולים להיות בלתי צפויים, אבל יש דברים שהם בנקר. אין דרך ללכת אליהם. אז מה התווסף לצורך העניין? מיסים? מה?
לא סמרת מיסים.
הוסיפו להם שורה בעלויות סגירה, מיסים. עכשיו...
מה, אתה לא יודע שיהיה מיסים? כאילו...
אם אתה לא מקצועי, אתה כנראה יודע. עכשיו, אם אתה גובל בתחום האפור של המוסר והחוק, אתה כנראה לא יודע במרכאות. סבבה? אז הוסיפו להם מיסים. עכשיו, לא תגיד מיסים, יאללה, 20,000 דולר. אני מדבר איתך על מיסים במאות אלפי דולרים שמגרדים את החצי מיליון דולר. סבבה? הוסיפו להם משהו שנקרא שם כללי, איגרות. מה זה איגרות? אין לי מושג. וזה גם מסתכם בקרוב ל-400,000 דולר. סבבה?
מה כאילו, אגרות של מה? זה גם כן סוג של מס, לא?
אני שאלתי אותם, שאלתי את אריק, מה זה איגרות? הוא עדיין לא יודע להגיד לי, ועוד שנייה נדבר על התשובות שהוא קיבל. סבבה? חובות ארנונה... של שנים עברו, שאלוהים יודע למה לא שולמו ולמה לא גם לא תוקצבו, גם.
אבל איך אתה קונה נכס עם חוב?
אין לי מושג.
אוקיי.
אני אומר לך את האמת, יש פה הרבה מאוד שאלות פתוחות, שגם אני שאלתי וביקשתי ממנו לשאול.
נשמע לי משהו בסיסי נורא שעורך דין עושה, שאומר לך, לא, יש לך שיעבוד על הנכס או...
לא רק זה, יש לך בתשלומים של property tax ובמינוף, הבנק דורש לשים את ה... להגיד שליש או שני שליש מהכספים בנאמנות, כדי לוודא שהם משולמים. אז יש פה הרבה מאוד שאלות פתוחות.
כן.
היה להם תשלומים לספקים שנדחו, והתחשבנויות, גם זה סדר גודל של 300,000-400,000 דולר.
סכומים מדמים.
זאת אומרת, איך שהם סיימו את העסקה, הם קיבלו מה שנקרא שומת מס לנכס, property tax, ולטענתם, לא רקו את זה בחשבון, קיבלו את זה בהלם מוחלט.
אז זה כמו ארנונה כאילו?
בדיוק, זה לא כמו, זה ארנונה. עכשיו, הם כנראה, לפי התוכנית העסקית, שזה אגב משהו שאמרתי לאריק בזמנו, הם חשבו שהארנונה תישאר בדיוק כמו שהיא. אבל כשמתבצעת מחירה, וזה דרך אגב אחד מהדגלים האדומים שדיברנו עליהם בפרק אחר שלנו, זה שאם אתם רואים שהפרופרטי טקס בקנייה ובמחירה הוא אותו דבר, זה דגל אדום מבחינתי. אז כשהם דיווחו על קנייה, הם דיווחו על קנייה יותר גדולה, הארנונה שלהם אוטומטית קפצה. הם לא לקחו את זה בחשבון. הם גם הודו שהם לא בדקו חובות עבר, וקיבלו על זה קנס של איזה 500,000 דולר, קצת פחות. ועוד 300,000 דולר תשלומים שהם לא שמו לב, שנדחפו לתוך הסגירה, בלי שאף אחד יודע מה זה, ואמרתי לך, אגרות שפתאום צצו בשום מקום. עד היום אנחנו לא יודעים מה זה אגרות, אולי זה אגרות ברכה של חגי ישראל, חגי תשרי.
נשמע לי ששווה למכור להם דברים.
עכשיו, שתבין, אתה יודע, אנחנו צוחקים, אבל יש משקיעים מאחורה. ורק בגלל ההתרשלות הזאת, הם שילמו 1.3 מיליון דולר יותר ממה שהם תקצבו בתוכנית העסקית.
וואו.
עכשיו, זה סכום שבעסקה בסדר גודל הזה, הוא דרמטי.
כן, זה חוטף בטח כל הרווח, לא?
יפה. עכשיו, מה מתסכל אותי?
מה?
שכל הנושא הזה הוא די קל ופשוט, ואפילו אגיד לך ברמה המביכה, זה בסיסי לחיתום. אתה יכול הרי להיכנס לאתר של המחוז שהנכס שלך נמצא בו, להכניס את העסקה, להכניס את העלויות, ואתה מקבל כמה מס אתה צריך לשלם ברמת הסנט.
אוקיי.
ברמת הסנט, סבבה? אז לא צריכה להיות פה הפתעה כשאתה בונה תוכנית עסקית. עכשיו, למה לא לעבוד עם מקצוענים שמאתרים לך נכסים? למה לא לקרוא את החוזים שלך בצורה טובה, ואז אתה לא מגלה עיזים כמו חובות שדחפו לך, או אגרות כאלה ואחרות? למה לא לבדוק את הפרטים הקטנים האלה, שהופכים אותך ממקצועי למקצוען?
נקרא זה תעלומה לשאר לקרוס.
בדיוק.
אבל מה העיקר? שהאספרסו היה חינם.
היה אספרסו טוב.
היה
אספרסו
מדהים.
והעוגיה, אל תשכח את העוגיה. אז בוא נכניס את זה קצת לפרספקטיבה.
כן.
בסך הכל, התוכנית העסקית שלהם דיברה על רווח של 4 מיליון דולר, מרשים לכל הדעות. סבבה? בפועל, אתה יודע כמה המשקיעים שם קיבלו? מ-4 מיליון דולר?
שניים.
200 אלף דולר.
מה?
200 אלף דולר מצפי של 4 מיליון דולר. עכשיו, לאיפה התפוגע כל הרווח? בוא נגיד שאחרי הספליטים, סבבה? הם היו צריכים לקבל 2.7 מיליון דולר. קיבלו 200, איפה עוד 2.5 מיליון דולר? עכשיו, הם טוענים שעליית הריבית פגעה קשות וגרמה להלוואת גישור להתנפח באיזה 2 מיליון דולר. עכשיו, אני לא יודע מה איתך, הלוואת גישור לא מתנפחת. זה הלוואת בלון, אתה משלם רק את הריבית ואת הקרן בסוף התקופה. אז הלוואת ברידג' שמתנפחת ב-2 מיליון דולר, או שעשית משהו שאתה לא צריך לעשות, או ששוב, אתה מהלך שם בתחום האפור בין המוסר לחוק. אני לא מכיר.
כן.
עכשיו, בתוכנית העסקית שלהם, הם לקחו עלויות סגירה של מתווך של 2% מעלויות הנכס.
Okay.
בפועל, העלות הייתה 3%.
זאת אומרת, כאילו,
עכשיו,
הם לא יודעים כמה משלמים מתווך?
עכשיו, בוא נגיד שאם אתה יזם מתחיל אליה ואתה מחר קונה בניין, הטעות הזאת מבחינתי לגיטימית. אתה לא יודע, עשית טעות. אבל חברה כזאת שמתהדרת באלפי משקיעים, בעשרות פרויקטים, וזה הפרויקט השביעי שלנו באזור, חבר'ה, זה קצת מביך. אתה מבין? עכשיו, איך אתה מסביר את הקטסטרופה הזאת בלי להסמיק מבושה? אין לי מושג. אני אומר לך, יש לי ניסיון שמעל 11 שנים בתחום הזה, ואני לא יכול למצוא סיבה, וזה מה שאמרתי גם לאריק, לא מוצא סיבה שלא קשורה או ברשלנות מקצועית ברמות הקיצוניות, או במקרה הגרוע, אמרתי לך, האזור האפור הזה בין מוסר לחוק.
אוקיי. ורגע, הם לקחו אחריות?
מה אתה חושב?
ישראלים, אז לא.
ברור שהם לא לקחו אחריות. זה המצב השם, הכלכלה השם, הפד השם, הריביות השמות, המחוז השם. אבל מי לא השם? הבנת מי לא השם, נכון?
כן, כן.
יפה. אז בוא נחזור, שאלת מה הם אמרו, נכון? מה הם ענו?
מה, אריק בטח התקשר אליהם, לא?
יפה. אז אני אמרתי לאריק, תקשיב, משהו פה לא הגיוני, א', ב', ג', ד', ציידתי אותו בשאלות, אמרתי לו, בוא, נשפוט אותם לכף זכות. בוא נקבל תשובות. אז אריק שלנו התקשר, אתה זוכר את הבחור עם הג'קט הכחול המגניב? אז הוא התקשר אליו, והוא מדבר איתו, ואז אריק אומר לו, תשמע, מה קורה עם העסקה? איך זה הגיוני? איך הפערים האלה? האם אפשר להציל את הרווח הזה לפחות? דיברתם עם השותף המקומי המגניב שלכם? אז האיש מחירות הזה אמר לו, תשמע אריק, לגבי זה טכנית ושים לב לשינוי, לפליפ. אנחנו הגורם המתווך בעסקה. העסקה בגדול היא מנוהלת על ידי השותף האמריקאי. זה לא, אנחנו והוא, זה לא אותה חברה, אנחנו עשינו סוג של שיתוף פעולה. אנחנו לא באמת שותפים, זה שיתוף פעולה, זה לא שותפות.
אז שנוח לו שותף, וכשלא נוח לו...
בדיוק, אז הוא אומר לו, אני אעביר את השאלות, ומה שאני מקבל, אני, מה שהוא אומר לי, אני מעביר לך as is, אני לא קשור לזה. עכשיו, זה מרתיח את הדם. כי כשלוקחים ממך את הכסף, באים אליך ואומרים לך, יש לנו ניסיון, יש לנו ידע, סמוך עלינו, שירות מלא. אבל כשדברים משתבשים, ואני אומר לך, יש הרבה חברות טובות בשוק, סבבה? אבל חברות כאלה, שברגע שמשהו קורה, באים אליך ואומרים לך, אחי, אני מעביר את התשובות שלך, את השאלות שלך, ומה שאני מקבל, זה מה שאני מקבל. הם לא מייצרים אפילו את המלחמה, ולדעתי במקרה הזה הם לא ייצרו מלחמה, כי פשוט אין להם מושג מה הם עושים. זה כבר מקומם.
מה שנקרא ואיברח.
בדיוק.
כשנוגה עשתה הרצועות מדהימות, 42%, עין חטף באבי אביב. בקיצור, האספרסו במגדל לא היה חינם.
זה בדיוק מה שאני אומר, זה האספרסו הכי יקר בעולם. במקרה של אריק, הוא היה בין העיקרים שאני ראיתי בחיים. עכשיו, מה אני רוצה שניקח מכל הסיפור הזה? אני רוצה שניקח את הדבר הבא.
כן.
מה שדיברת עליו, הזאבים הללו, של הפחד ושל הפומו, ה-fear of missing out, הם נמצאים בפעולה כמעט בכל רגע שאנחנו צריכים להשקיע. כי מה לעשות? זה מאבק. יש פחדים, יש דברים, מי כמוך אתה יכול ללמד את זה. אז כשיש מפולת בשוק ההון, אנחנו חוששים ומוכרים את המניות שלנו, אבל מה קורה אחרי זה? אנחנו מצטערים, כי הנה זה תיקן וזה עלה. כשיש עסקה טובה, אבל היא לא נראית טוב על הנייר, אנחנו חוששים, אנחנו מפספסים הזדמנות להרוויח, כמו שקרה. אבל כשיש עסקת דרדלה, אנחנו מתלהבים ומייצרים תשואות עלובות, ולפעמים, כמו במקרה העצוב הזה, אנחנו מפסידים את ההון שלנו. אז השאלה, איך אפשר להפחית, שאלה שלי אליך, איך אפשר להפחית את הכוח של הזאבים האלה, על ההחלטות השקעה שלנו? איך אנחנו יודעים לוודא, שאנחנו מתנהלים לא ממקום מסרדותי, אבולוציוני, רגשי, אלא ממקום רציונלי, עם חשיבה מאוזנת וארוכת טווח. יש לנו דרך כזאת?
קודם כל, זה לא טריוויאלי. זאת אומרת, אחד הדברים שאתה שומע מאנשים, למשל, שהם עשו החלטה לא נכונה ונתנו כסף לנוכל, תמיד אומרים, אבל הוא לא נראה נוכל. מה זה אומר? אם הוא היה נראה נוכל, זה היה עובד? מה, אתה סרט מסויר? אז הנקודה שלנו זה להבין שיש לנו שני סוגי אינטואיציה. אינטואיציה טובה ואינטואיציה רע. זה אגב משפט מאוד מפורסם של צ'רלי מנגר.
אוקיי.
הלך לעולמו
שחור שחר.
וצ'רלי מנגר, השותף של וורן באפט, הוא דיבר על זה שיש לנו מעגל יכולות שבתוכו האינטואיציה שלנו מצוינת. זאת אומרת, אם עכשיו מביאים לרועי מאודי עסקת נדלן במולטי פמילי בארצות הברית, ושואלים אותו, מה אינטואיטיבית אתה חושב על העסקה? הוא ייתן תשובה ממש טובה.
אוקיי.
אבל אם מביאים לך משהו אחר, מציגים לך עסקה של השקעה ביקב בצרפת, אין לך מוסד בזה, אתה לא מבין בזה. ושם, יהיה אפשר בעצם כאילו לעשות לך מניפולציות דרך כל מיני שטויות של בחורה שמגישה לך קפה חינם, והבחור עם הג'קט, ומשרדים מפוארים, ומסך של 4K כזה, כמו שאמרת. אז הסממנים החיצוניים יהיו חשובים לך. עכשיו, תסתכל, איפה שאתה מקצועי, לא מעניין אותך כל המסביב. אתה מסתכל ישר לערך, כי אתה מבין בזה. אתה יודע מה לשאול, אתה מכיר את הניואנסים. בדברים שאתה לא מבין, איך אתה מפרש, אתה מסתכל על כל מיני איזה משהו חיצוני, כאילו, נגיד, איך אתה יודע שמועדון לילה הוא טוב? אין לך מושג. אתה מסתכל על תור בחוץ. אז זאת אומרת שאם מישהו נוכל, הוא ייצר תור בחוץ פיקטיבי, וגם יכול להיכנס למועדון.
למרות שהוא ריק בפנים, יכול להיות שהוא מועדון גבוה.
יכול להיות שהוא ריק, יכול להיות שהמחירים שם גבוהים, יכול להיות שהמוזיקה שם לא טובה, יכול להיות ששם פושעים, לא יודע מה.
גאוני.
אז הנקודה זה להבין שבמקומות שאנחנו לא יודעים אפילו מה לשאול, אנחנו מסתכלים על הדברים הלא נכונים. כן, ואנחנו מצפים שהנוכל ייראה כמו נוכל. עכשיו, בתחום שלך, לא משנה במה אתה מתעסק, כן, אם אתה עכשיו נגיד איש ביטוח, אז אתה מבין בתוך ממש טוב. ואז, כאילו, אתה גם לא מבין איך, איך מישהו אחר לא מבין.
נכון, זה, 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 זה הוויכוח התמידי שלנו, כן, אני ואתה.
יש, יש, יש מה שנקרא, הבדל בין, בין, כאילו, הנקודת השקפה שלך, כן, לבין התפיסה שלך.
אוקיי.
ואנחנו נורא נורא עסוקים, כל אחד בתפיסה שלו, איך, איך, הוא, איך הוא רואה את העולם. אבל אם אני יוצא מה, מהתפיסה שלי, ואני אומר, רואה שנייה, אני עוזב אותי עכשיו, אני יוצא מאליה, ואני עכשיו מסתכל על העולם דרך העיניים של רועי. מה אני רואה שם? ואז אני גם מבין את הצד שלך. עכשיו, רוב האנשים לא עושים את זה.
נכון, זה קשה כן? גם.
עכשיו, שאני נגיד שאני אומר את המילה אימא, על מה אתה חושב?
על רגש, אהבה, חום, אימא שלי, אני מסתכל ומדמיין את אימא שלי.
בדיוק, אתה לא חושב על אימא שלי.
לא.
וזה העניין. כאילו, עכשיו, מי שמוכר לך, מי שמוכר לך את הלוקשים וכו', הוא יודע את זה. הוא יודע שאתה חושב על הדברים האלה. העבודה שלנו זה לצאת מעצמנו לרגע, ולא לתת לזאב הרע לנהל אותם.
אוקיי.
והקטע של לחפש את הקיצורי דרך, לחפש את הוודאות. הרי מה הדבר הראשון שמראה לך שהבעם הולך להיות קורבן? כן? שהוא שואל משהו כמו, אתה מבטיח לי את התשואה?
נכון.
נכון? אתה כאילו... אז אתה, כאילו, זה כאילו אתה שם שלט גדול, הוא אומר, אני רוצה שירמו אותי. בבקשה, תרמו אותי.
עכשיו, זה מדהים מה שאתה אומר, כי כשאנחנו עובדים עם המשקיעים, מה שנקרא להם, היותר מתוחכמים, יותר מקצועיים, הם לא מתרגשים ממשרדים וזה, הם אפילו אומרים לך, איפה נפגשים, אחי, בית קפה, אצלי, בבית, מה אתה רוצה, כאילו זה כזה. והשיחה היא באמת על המהות, ועל העניין, ועל העסקאות, וזה מדהים, אתה יודע, זה ההסתכלות הזאת היא מנקודת מבט של האחר, היא מדהימה. אז מה שאתה אומר, זה... דבר שאני אכנס לעסקה במודעות, או לפגישה במודעות, ולהבין שנייה אחת אצלנו, מה הפולס פוזיטיב קוראים לזה?
זה כל העולם, יש לזה הרבה מאוד שמות. הטיות קוגנטיביות, שזה בעצם, הטיות קוגנטיביות, עולם של דניאל קאמה ודן אריאלי, שמדברים על שגיאות שאנחנו עושים בקבלת החלטות, אבל שהן תבועות בנו, שזה משהו שהוא קבוע.
אוקיי.
זה משהו שהוא צפוי מאוד. כן, וזה הספר של דן הראל נקרא, לא רציונלי ולא במקרה. כי זה דברים שאתה, שבאופן כללי, מי שיודע שאתה לא מבין במשהו, הוא יכול להפעיל אותך כמו מרונטה.
אוקיי.
וזה מה שהם עושים, נוכלים. כן. אז יש לעניין הזה של, עכשיו לא משנה אם קוראים לזה הטיה קוגניטיבית, או סטריאוטיפ, או... העניין הוא לא לשפוט את זה, לא לכעוס על זה, אלא להיות מודע.
בדיוק.
ואם אני מודע להטייה, אז היא כנראה פחות תעבוד עליי.
מדהים. אוקיי, זה עבודה לא פשוטה, אבל ברגע שאנחנו מודעים, אני חושב שזה כבר התחלה מאוד מאוד טובה לכיוון הפתרון.
כן.
אז בוא נסכם את הסיפור שלנו, ואז נסכם גם את הפרק של היום. אז אריק, שזה הפתיע אותי מאוד אגב שזה קרה, והתקשר אליי אחרי שהוא קיבל את התשובות האלה, כי כשאני הסברתי לו את כל הדברים האלה, בהתחלה, אתה יודע, על המשרדים ועל הזה ועל השותף המקומי,
כן.
הוא תמיד בא לה, אתה מתוך אינטרס, אתה מתוך אינטרס, אתה תשלילי מדי, אתה. ואז התקשר אליי ואמר לי, אתה בטח תצחק עליי, אבל צדקת. נדפקתי ברמות הכי קשות שיש. ואני אמרתי לו, אתה יודע, אני, בגדול, כשאני שומע שיחות כאלה, זה לא גורם לי לאיזשהו עושר של אני צדקתי. כי, וזה מה שאמרתי לו, אמרתי לו, אני לא מאושר לדעת שנפגעת, או שבמקרה הזה אני מעדיף לטעות ושתצליח, ולא להיות צודק. אמרתי לו, אני רק מקווה שבפעם הבאה שאני מזהיר אותך, אתה תסמוך עליי מספיק, כי אתה היום מכיר אותי, שזה לא בגלל שאני רוצה שתשקיע אצלי, אלא כי אני דואג לכסף שלך, שעבדת עליו קשה למשפחה שלך ולאינטרסים שלך.
קצת מה הוא אמר?
אז הוא, אתה יודע, צחק במבוכה קטנה ואמר לי, אח שלי, אל תדאג, אחרי שילמתי כזה שכר לימוד, פעם הבאה תהיה בטוח שאני מקשיב רק לך. עכשיו, בדבר הזה אנחנו נסכם את הפרק של היום, אבל בנימה אישית, אני רוצה לפנות למאזינים, לכל מי שהקשיב, ואני מקווה שאתם תשכילו ללמוד את השיעור הזה מהפודקאסט ולא מהמציאות. ובלי שתצטרכו לשלם את השכר לימוד המאוד מאוד יקר שאריק שילם, ואני מקווה שהוא לא ישלם עוד לעולם. אז עם המשפט סיום המפציץ הזה, אני אגיד לך אליאב המון המון תודה. כל כך כיף לי שאנחנו עושים דרך משותפת ביחד. כיף לי כל פעם שאנחנו נפגשים. אתה בן אדם מדהים, הרבה אנשים לא מכירים. אז אני ממליץ לכם גם, בדבר הזה אני אפרגן גם בפלטפורמה שלנו. מי שרוצה ככה להחכים ולהבין כמה חוכמה יש במילים של אליאב, הטור שלך נקרא שלושה דברים
שלמדתי השבוע.
פשוט פנינה, אני לא יכול להפסיק לקרוא מרגע שאני פותח. איך אפשר להגיע לשם?
יש בפייסבוק, יש את, אני מפרסם את זה גם בלינקדאין, גם בוואטסאפ, בטלגרם, כל מיני.
אז תחפשו אליאב אלאלוף בפייסבוק, בלינקדאין, ותירשמו, ואני מבטיח לכם שלא תצטערו. עם הדבר הזה אנחנו נסיים את הפרק, מקווה ששבוע הבא טל יצטרף אלינו, ואם לא, אז אנחנו נראה מה אנחנו עושים, אולי אנחנו נביא אותך עוד פעם אחת, ושיהיה לכם שבוע מדהים חברים, נתראה בפרק הבא.
האזנתם למצפן. אם אתם מעוניינים לרכוש עוד ידע וכלים בעולם השקעות הנדלן, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו www.valore.co.il. מחכים לכם בפרק הבא.